שלום לכם, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב.
כן, בוקר טוב, שיהיה בשורות טובות. עוד בוקר עם רשימה של נופלים, ארבעה שפורסמו הבוקר. מהקרבות הקשים אתמול ברצועת עזה, היו כמה אירועים שם, עם לא מעט פצועים גם כן. להתפלל לבורא עולם שיעשה סוף לדבר הזה. מחר, ערב ראש חודש, כל עם ישראל יתכנס לתפילות בכל מקום, גם בכותל המערבי, מעמד תפילה גדול מאוד שיועבר כאן בשידור חי, בכל חי. וכולנו תפילה שנקום לבקרים אחרים, וכל האירועים האלה יסתיימו אחרת בעזרת השם.
השם יקום דמם של הנופלים, ונתפלל שאלו הנופלים האחרונים. ממש ככה, תשמע, כל נופל ונופל, כל חייל וחייל, אני רואה את התמונות שלהם, את הגילאים, תקשיב, זה...
קורא,
זה קורא, קורא את הלב. אין פה בכלל מקום לספק. הבחור בן 19, בן 26, ובן 26 ו-27. וזה עצוב, וזה עצוב מאוד. מאוד מאוד עצוב. וכל חייל, כל חלל, זה עולם ומלואו. זה החיים שלו, שככה נגדעו. והמשפחה שלו, אבא, אמא, אחים, אחיות, וזה עצוב מאוד, וצריך תמיד תמיד להתפלל לשלומם של אותם חיילים יקרים שבאמת מחרפים נפשם בהגנה על, על העם, על המולדת, על הארץ, על המדינה, שעושים באמת
היהודי.
עבודת קודש, כן?
כן.
כן.
בהחלט. טוב, מה מדברים בבוקר כזה?
תשמע, אני עם תחושות מאוד קשות.
ממה?
שלא מספרים לנו את האמת.
בוא, על מה? על מה שקורה ברצועה?
לא, גם, אבל לא רק זה. בעצם...
כלומר, אתה רוצה שנדע מה קורה בקרבות, איפה הם עושים, מה הם עושים?
לא, זה לא העניין. לא מספרים לנו את האמת, שבעצם מי שמנהל עכשיו את העסק זה הפוליטיקה האמריקאית. זה השנת בחירות שביידן נכנס שם עכשיו בעמדת נחיתות מול טראמפ. לא מספרים לנו את האמת שארצות הברית...
שהם מנהלים את העסק פה, נו.
עכשיו, זה לא רק שהם מנהלים את העסק. זה שהם מנהלים את העסק, ידענו את זה כבר מהיום הראשון למלחמה, על כל מטוס תובלה שהגיע. כן, אבל קיבלנו מוחשיות לזה בשלושה חודשים האחרונים. כל מטוס תובלה שהגיע מארצות הברית, כולם, וואו, כל הכבוד לביידן, כל הכבוד לארצות הברית. והם הביאו נוסעות מטוסים, והחזירו את הנוסעת מטוסים, והביאו את זה לפה, וחילקו לנו מיליארדים פה, ונתנו לנו מיליארדים שם, לא משנה שעוד דולר אחד לא הגיע מכל המיליארדים האלה. עזוב את זה רגע. הסיפור עכשיו בעצם, שארצות הברית, הממשל של ביידן, הדמוקרטי, שתלוי באיזה קבוצה של אנשים שם, שהם לא עדי ישראל, שאם אותה קבוצה לא מצביעה לו, כן, באיזה מדינה, שכחתי, אני חושב במישיגן, שהם שם פלסטינים, כן? אם אותם מדינה לא מצביעה לו, הוא מפסיד את הבחירות.
הם אנטישמים, זה לא פלסטינים, זה פה פלסטינים,
לא יודע, פלסטינים.
לא משנה.
תקשיב, עכשיו, מה מזעזע בכל הסיפור הזה? אני אומר לך את זה כאזרח ישראלי, עזוב רגע שדרן רדיו, עזוב הכל. שכאילו הם עכשיו באים וקופים על מדינת ישראל, לפי הפרסומים, שוב, לעצור את המלחמה, לעבור למלחמה רגועה יותר, בעצם לא להילחם, להפסיק את כל הסיפור הזה עם חמאס, כלומר שחמאס ימשיך בשלטון, אפילו פורסם אתמול בערב, גם במחיר שחמאס ימשיך בשלטון, הם עושים לחץ על ראש הממשלה נתניהו ועל הקבינט, שיפסיקו את כל הדבר הזה, ואני שואל את עצמי הבוקר, במה היא ידידה כזאת גדולה שלנו אם אנחנו בסוף עובדים אצלה? אנחנו בסוף עובדים אצל אמריקה.
זה, אולי זה המחיר. אתה מקבל מהם מטוסים בזה אחר זה שנוחתים כאן עם ציוד ונשק.
אבל הם לא נותנים לך לנצח. מה זה שווה? תיתן לי מלא מטוסים. הם לא נותנים לך לנצח. הם לא נותנים לצהל לנצח. הם לא נותנים למדינת ישראל לנצח. הם עכשיו, ואני חדד את זה קצת יותר למי שלא הבין, הם דוחקים בישראל לעצור את המלחמה. עזוב את זה שחיזבאללה...
מי אמר שזה נכון?
מציאות. למה הוא הגיע לכאן, מזכיר המדינה?
אולי בשביל להניע תהליך של עוד עסקה להחזרת חטופים.
די, בצלאל, אל תהיה נאיבי.
אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
אל תהיה נאיבי, אתה יודע, הכי קל לבוא ולומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין בכלום, אז בוא לא נשדר, וזהו, אנחנו לא מבינים בשום דבר. התכלס, השורה התחתונה, יש כאן קבינט, יש כאן ראש ממשלה, בנימין נתניהו, שעומד עכשיו בפני לחץ אדיר, לחץ אדיר, כי הם נועלים עליו מכל הכיוונים. אתה רואה את הפרסום הזה שיצא מארצות הברית, שחברי קונגרס דמוקרטיים חוששים שנתניהו ימשיך במלחמה הזו ויפתח אותה יותר בגלל שרידותו הפוליטית. הם מנסים לעשות כאן כאוס בתוך הציבור בישראל. אתה רואה את הפרסומים שהוא מגיע לכאן כדי לעצור את הלחימה הזו. אתה רואה את איך דוחקים בשר הביטחון יואב גלנט ובאחרים כדי להכריז שצהל עובר ממלחמה עצימה לפעולות נקודתיות כאלו ואחרות, קרי סיום המלחמה. ואתה שואל את עצמך, למה הם עושים את זה? כאילו מה, אתם לא רוצים שננצח? מה הסיפור שלכם? ואז אתה מקבל, אתה שומע פרשנים מתוך ארצות הברית שמסבירים שביידן בבעיה, כן? הוא בבעיה לקראת הבחירות שמה, בגלל שיש מדינה אחת שיש שם קבוצה אומנם קטנה, אבל אם תשפיע על הבחירות שלו ועל הישרדות הפוליטית שלו, אם הוא יהיה ממש לטובת ישראל, לטובת מדינת ישראל. ואז אתה אומר מה? כאילו כל החיילים שנפלו, כל החללים שנפלו, כל האסון שקרה לנו בשביעי באוקטובר, עם ישראל סובל כבר 3 חודשים, הכל מתנקז לפוליטיקה האמריקאית? וזאת האמת. אתה יודע מה כואב לי? שגם הפוליטיקאים שיודעים את הדברים האלו, הם לא באים ומספרים את האמת לציבור. תבואו, תגידו את האמת לציבור. כן, אנחנו תלויים בחסדיה של אמריקה. כל פצצה שאנחנו מטילים שם בעזה, אנחנו צריכים לבקש רשות. תבואו, תגידו את האמת לציבור.
לא, זה לא בצורה כזו שכל דבר צריך לבקש רשות.
זה ממש ככה.
במקרו, לא במיקרו.
יכולים לסך לך את זה ככה או אחרת, אבל זו התחושה שלי הבוקר. זו התחושה, זו תחושה קשה מאוד, אבל אתה יודע, זה אמת שהיא כואבת, אבל צריך להגיד אותה לציבור גם אם היא לא פופולרית.
כן, טוב, אני לא יודע, אני לא לגמרי קונה את כל מה שמדברים בתקשורת, ודאי לא אמריקאית, ודאי לא אמריקאית שהיא מאוד חד צדדית גם כן, כמו בדומה לתקשורת פה. לא יודע, אני באמת לא מכיר את הפרטים. אני מכיר את מה שאתה מדבר, כי אני גם קורא את זה, אבל אני לא יודע אם זה עד כדי כך שם. אני רק מזכיר לך.
זה שם. מה זה עד כדי כך? זה שם.
אני אגיד לך ממה נובע בעיקר הדיבור על זה. כי צהל משנה את צורת הלחימה, עובר לשלב ג' כפי שקראו לזה בשפה הפנימית שלהם. קובי פינקלר אתמול הסביר שמדובר א' בשינוי מצב או בהתקדמות לשלב הבא בצפון הרצועה, שכבר גם ככה ריקה מפלסטינים וממחבלים.
לא ריקה. היא לא ריקה, נוצר לי לומר לך.
לא, היא לא רפיח והיא לא חאן יונס.
אבל גם בשבוע האחרון נפלו שם חיילי צהל.
נכון, כי יש שם
עדיין כמה... נפלו כיפורים שם, נפלו בחורים צעירים שנפלו בצפון רצועת עזה, שלא יבואו לספרו שיש שליטה מוחלטת וכל זה.
לא אמרו מוחלטת, לא מוחלטת, אבל שליטה על... הפלסטינים כבר לא שולטים שם. יש שם עוד מחבלים פה ושם.
כן.
אבל הוא כבר שבועות מדבר על זה, שעוד מעט יעבור לשלב הבא. הוא מדבר כל הזמן, הוא אמר את זה כאן בשידור. עד ט"ו בשבט אנחנו נראה פחות ופחות חיילים לוחמים בתוך עזה. זה הייתה, איך נקרא לזה? לא מטרות המלחמה, אבל...
אסטרטגיה.
משהו כזה, מתחילת הדרך, עם יעדים לא מדיניים כמו... אתה יודע, כשאתה נכנס למלחמה, אתה קובע לעצמך יעדים ותאריכים ותקופות. ומה שקורה עכשיו בדרום הרצועה, לחימה מאוד קשה, הנופלים של אתמול והפצועים הרבים של אתמול, זה מלחמה מאוד קשה, באזור מאוד צפוף, מאוד עוין, עם הרבה מאוד מנהרות, ועוד לא הגיעו לרפיח, עוד לא הגיעו למקום שבו כל הטרור הגדול עוד נמצא שם. קצור, אני לא רואה את הסיפור הזה, שלא קונה את זה לגמרי. בוא נאמר את זה ככה, שאמריקאים פה שולטים ברמה של תעצרו, לא תעצרו. ואני בכלל שומע דעות, אולי היה צריך לי איזושהי עסקת חטופים, כולל בהם מחיר של עצירת מלחמה.
עזוב, אתה ראית מה כתב הבוקר, הפרשן הדגול, כן, נחום ברנע, בדיעות אחרונות, הוא כותב, תבין איך זה מתחיל גם, שזה רק הולך להתפתח יותר. הוא כותב, העסקה שחמאס עשוי להציע קשה מאוד לעיכול, לא כולם תמורת כולם, תיקן אותי יודע דבר, שים לב, אלא כולם תמורת חמאס, במילים אחרות, התנאי שמציב סינואר לשחרור החטופים איננו רק הפסקה מוחלטת של המלחמה ושחרור של אלפי מחבלים מהכלא, אלא שים לב בצלאל, גם המשך השלטון שלו ברצועת עזה. מבחינת ישראל זו תבוסה שאין משפילה ממנה, תבוסה מוחלטת. רק מנהיג טרור בטוח מאוד בכוחו, לחילופין פסיכופת גמור, יכול להציב תנאי כזה. אז מה הוא כותב ברנע? שכן, צריך ללכת על זה. תקשיב, נחום ברנע כותב ככה, צריך ללכת על זה. צריך ללכת על זה. אתה יודע מה, אני מביא אותו תכף, אני אגיד לך. אבל הוא כותב, צריך ללכת על זה, ואם סינואר יפר עוד הפעם את ההסכם, צריך לקוות שמדינת ישראל וצהל יהיו מוכנות להפתעה הבאה של חמאס אחרי שהם יפרו את ההסכם.
טוב, בוא נאמר שנתניה יותר מושפע מאמריקאי מאשר מנחום ברנע.
עכשיו, למה אני אומר לך את זה? הוא כל אחד, אוקיי? והקול הזה עכשיו אתה תראה, הוא ילך ויתרבה. אני כבר שמעתי אתמול את יל בן ראובן, נדמה לי ברשת ב', הוא ביטחוניסט, הוא היה חבר כנסת, הוא אומר שמה, כן, אין ברירה, צריך ללכת לעסקה שמסיימת את המלחמה, לתת להם את כל המחבלים, לסיים את המלחמה ככה, ולסיים את הסיפור הזה. כלומר, אתה כבר שומע עוד קול ועוד קול ועוד קול ועוד קול, מפה, מתוך ישראל, שקוראים למדינת ישראל, לממשלת ישראל, לקבל החלטה להפסיק את המלחמה הזו, להפסיק, זה אומר שהפסדנו, ש-170, 180, כבר 170 ומשהו חללים שנפלו מאז הכניסה לקרקעי, ועוד מאות חללים שנפלו באותו יום של השביעי באוקטובר, ועוד אזרחים רבים, מאות אזרחים שנרצחו כאן, כן? כל הדבר הזה, הכל כלא היה, בואו נחזיר את החטופים, נשחרר את כל המחבלים, ושחמאס יישאר בשלטון, וניפגש בעוד 5-6-7 שנים באיזה מתקפת פתע, חס וחלילה חדשה נוספת.
חס וחלילה. אתמול נתניהו בישיבת סיעת הליכוד נשאל על ידי חבר הכנסת בועז ביסמוט, האם זה נכון שאמריקאים מנהלים את העסק פה? אז הוא אמר, לא. כמו שהתמודדתי עם נשיא ארצות הברית דאז ברק אובמה, שאמר שלא נוכל לבנות עוד לבנה אחת, ובכל זאת המשכנו לבנות ככה גם עכשיו. יש לחצים מצד ארצות הברית, יש גם אינטרסים משותפים, אבל יש את האינטרסים של ישראל ואני יודע לשמור עליהם. כך אמר נתניהו, תביא את הדברים האלה אתמול למוטי אלפרין כאן.
אבל זה מה שמכיס אותי, שלא מספרים את האמת. כל המשך הלחימה הזה, זה לא קשור. לא, זה לא קשור לאשראי בינלאומי. אין לישראל אשראי בינלאומי, צריך להגיד את זה. בעולם, כל המדינות צבועות, כולם נגד ישראל.
לא, זה ברור, העולם,
אז ארצות הברית לא השיגה אשראי בינלאומי. מה שהיא כן מביאה זה את הכרטיס האשראי שלה בשביל מטוסים ותחמושת וכל הדבר הזה. זה הכל.
זה גם משהו.